אנחנו סיימנו אתמול, כמעט סיימנו, אני אקריא עוד אולי פסוק אחד מפרק ב', ואני רוצה שנעבור לפרקים ג' ד'. דיברנו על זה שכשנעמי שומעת על עשיית הדשמי, השירות הגיע, התגלגלה בדיוק לשדה של בועז, אז היא מדברת על גאולה, שאנחנו ננסה לברר מה זה הגאולה הזאת. היא אומרת, קרוב לנו האיש מגואלנו הוא, אבל היא אומרת גם, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. אתם זוכרות, אמרנו שלרות יש מגמה. היא רוצה להחיות מחדש את מחלון, את החלום הזה שהיה בתוך מחלון, היא רוצה לממש. הרגישה שיש פה משהו מאוד גדול. הסברנו שהיכולת שלה להרגיש את זה, זה זה שהיא נשאה בקרבה את הניצוצות מהאוהל של אברהם אבינו. כן, דיברנו על זה. והיא הולכת על זה והיא מוותרת על הכל, ולא מעניין אותה שום דבר. וכל מה שנעמי אומרת, זה לא משכנע אותה. ואנחנו רוצות באמת לראות איך רות עושה את הדבר הזה. כשנעמי מבינה שהגיע לשדה של בועז, אז היא אומרת, יכולה להיות פה גאולה, יכול להיות פה חסד עם החיים ועם המתים. עכשיו, לפני שנראה מה עושה רות בשליחות נעמי, תסתכלו בבקשה בדף במקור י' א', בסדר קצת דילגתי, כרגיל הסדר אצלי הוא לא מדויק, מחילה. מקור י' א' זה פסוקים מתוך ספר דברים, זה פסוקים שאתם מכירות, זה פסוקים שמדברים על מצוות ייבום, בסדר? באמת, 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 אדם שמת ולא היו לו בנים, אומרת התורה סוד, באמת סוד. אני לא יכולה להסביר את זה כי אני לא מבינה את זה. אני לא יודעת אם יש עוד משהו דומה לזה בכל התורה, לא יודעת. אבל בואו נראה את המילים של התורה ונראה מה הסוד הזה, מה הרז הזה. אומרת התורה בספר דברים, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו. אז התורה מדברת על מציאות מאוד כואבת, מאוד קשה, שאדם התחתן ונפטר לפני שנולדו לו בנים. נפטר לפני שהוא זכה להמשכיות. יש דברים כאלה לצערנו. אומרת התורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. אומרת התורה, מי שצריך לשאת את האלמנה זה אח של הנפטר. בסדר? אח של הנפטר אמור לשאת את האלמנה, את גיסתו, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו בישראל. אנחנו נראה שניפגש עם הביטוי הזה, ולא ימחה שמו בישראל, לא בדיוק במילים האלה אולי, אבל גם במגילת רות. ועכשיו הפרשנים מסבירים שזה סוד. אני רוצה שתקשיבו מה אומרת התורה. התורה לא אומרת שהתינוק שיוולד יקראו לו בשם של מי שנפטר. זה בסדר, זה כל אחד עושה, נכון? זה הרבה פעמים עושים. קוראים על שם אדם שנפטר. התורה אומרת סוד. התורה אומרת, הנשמה הזאת שתיוולד, זה מי שנפטר. מי שנפטר עם אח שלו, שנולד באותה משפחה, ושייך לאותו זרע, הוא יתחתן עם האלמנה, הם יזכו להוליד מחדש את מי שנפטר. אני לא יכולה להסביר את זה. אני גם לא זוכרת, שוב, אני לא בקיאה בכל התורה, אני לא זוכרת שיש דברים דומים. זה משהו שאי אפשר להבין. בכלל אנחנו לא מבינים בנשמות שום דבר. אבל התורה אומרת את זה, בסדר? זה מקום אולי יחיד, טוב, סליחה שאני לא יודעת אם זה יחיד, שהתורה מדברת על נשמות, והיא אומרת, הם ילדו את מי שמת. וזה מסתיים במילים, ולא ימחה שמו בישראל. זה לא רק שקוראים לו בשם הזה, מחיים אותו מחדש. רגע, 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 רגע. עכשיו אני אומרת דברים בסוגריים, בגלל שאתם בנות, בסדר? מכיוון שאתם בנות, זה לא קשור לשיעור, אני אגיד דברים בסוגריים. א', אין יותר מצוות ייבום כבר הרבה הרבה שנים. למה? כי אנשים לא עשו את זה לשם שמיים. אתה צריך לשם שמיים להתחתן עם האלמנה הזאת. אתה צריך לשם שמיים, אתה צריך לרצות להחיות את אח שלך שנפטר. אנשים עשו את זה מכל מיני אינטרסים, רצו להרוויח מזה כל מיני דברים. אמרו חכמים, אין דבר כזה. לפני הרבה שנים זה הפסיק, הרבה הרבה שנים. רגע, זה משהו אחר, תכף אני אגיד מה זה. עוד שנייה. אני ראיתי הדר דקה. אין ייבום, אין מצוות ייבום, אסור לו להתחתן איתה.
שהאח מתחתן עם
האח. יש את האח שנפטר? לא נראה לי. שמה? שהוא נפטר בלי ילדים? הוא נפטר? ולא היו להם ילדים? אבל זה כשאין ילדים. זה המצווה, כשאין ילדים. אני חושבת שהיום לא מרשים, אני לא יודעת. אני לא יודעת. עושים היום מצוות חליצה. חליצה זה טקס, לא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו במגילת רות, בסדר? אבל היום עושים מצוות חליצה, איזשהו טקס שבעצם מברר שזה לא יתבצע, שהייבום לא יתבצע. בסדר? ברגע שחכמים, תראו, אני אומרת לכם, זה סודות, אני לא מבינה בזה. זה סתרי נשמות, אני לא מבינה. אבל ברגע שראו שאנשים לא עושים את זה לשם שמיים, אז זה חסר משמעות. בסדר? מה רצית לשאול אדם? תיקון? אולי זה יתקן אותו.
ואם
הוא ינסו? מה? רק אח רווק צריך לעשות את זה. רק אם יש אח רווק.
ואם אין
אז יש אח? לא, אז לא, אז לא. אם יש לאח הזה שנפטר אח רווק שעוד לא התחתן, הוא מתחתן. אני לא חושבת שהוא מחויב, כי עובדה שיש מצוות חליצה. ברגע שיש את מצוות ייבום, יש גם את חליצה. חליצה זה אם הוא לא רוצה לעשות את זה. היום עושים רק חליצה, בסדר? זה קורה לפעמים לצערנו, ועושים רק חליצה. אני זוכרת, נראה לי שבשנה שעברה, זה לא קשור, אני סתם אספרת לכם כי אני אישה, בשנה שעברה נפטרה אישה צעירה מיצהר. שהיא חצתה את הכביש ופגעו בה, אז הבעל שלה התחתן עם אחותה. זה מהמם, מהמם. זה מהמם כי זה משהו, כאילו נשאר מחובר אליה בדרך כלשהי. אפשר להבין את זה, בסדר? זה גם לא, לא, זה גם לא קשור למה שאמרתי, סתם סיפרתי את זה. זה לא קשור, כן, לא לדבר. בחליצה יש איזה טקס על זה שהוא לא הסכים לעשות את זה. היום חייב לעשות חליצה, כן. רק מי שאין לילדים. זה מקרים נדירים, נדירים, כן. כשאדם נפטר לפני שנולדו לו ילדים, זה ממש נדיר. טוב, למה ראינו את המצווה הזאת, בסדר? אנחנו נראה שמחיית שם, אמרנו, רות רוצה להקים שם למחלון. היא רוצה להחיות את מחלון. האם היא יכולה לקיים מצוות ייבום? לא. למה היא לא יכולה לקיים מצוות ייבום? כי אין לו אח. עכשיו אתם מבינות את מה שנעמי אמרה להם לפני שאורפה נפרדה ממנה? מה נעמי אומרת להם? למה אתם רוצות לבוא איתי? אין לי עוד ילדים. אין לי עוד ילד. אתם לא יכולות לקיים איתו מצוות ייבום. אתם לא תוכלו להחיות את הבעלים שלכם מחדש. אז למה אתם רוצות לבוא? זוכרות שהיא אומרת להם, עוד לי בנים במאי, עליהם תאגנה, עליהם תסברנה, ואפילו היא אומרת, אפילו אם יוולד לי בן, אתם לא תחכו, אתם לא. כי זה לא הגיוני. זאת אומרת שגם אורפה, גם רות וגם אורפה, לא רוצות לעזוב את נעמי. ברגע שהם התחתנו עם מחלון וחיליון, הם הרגישו שיש פה משהו גדול, הם רוצות להיות שייכות למשהו הגדול הזה. ברגע שנעמי אומרת אין, לא יהיה, אז אורפה עוזבת. וחזל אומרים שכשאורפה עוזבת, היא עוזבת במשבר מטורף, 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 ועוברת לצד השני לגמרי של המתרס. ומי נולד מאורפה? גוליית. אחר כך הבן של רות והבן של אורפה עומדים אחד מול השני. כן? זה כתוב בתנך. זה כתוב בתנך. שגוליית נולד מאורפה, לא ניכנס לזה, אבל אני רק אומרת שלעזוב את נעמי זה משבר. לעזוב את נעמי זה ריסוק, לעזוב את נעמי זה קשה. למי? שזכתה להיפגש עם הבית הזה. ואורפה שוב, ככה אומרים חז"ל, שהשם שלה זה על שם שהיא הפנתה עורף לנעמי. אבל מה אומרת רות? מה אומרת רות? היא לא יכולה לקיים מצוות איבום, היא לא יכולה. אין מצוות איבום אם אין אח. מה אומרת נעמי? זה לא אכפת לי. זה לא אכפת לי שאין לו אח. אני אצא למסע לחפש מישהו מהמשפחה הזאת. אני אחפש מישהו שיש לו שהוא אחוז בחלום הזה. וכשאני אמצא את מי שאחוז בחלום הזה, אני ביחד איתו, אני אלד מחדש את מחלון. אז אין אח. זה לא אכפת לי שאין אח. זה לא מעניין אותי מה שנעמי אמרה. אני הולכת להידבק בנעמי, אני הולכת להידבק במשפחה הזאת, ואני הולכת לגאול את המשפחה הזאת, אני הולכת לעשות חסד עם החיים והמתים. כן, שאלה. זה רות, זה רות, אין עליה. אין עליה, באמת אין עליה. רות, תקשיבי. במחזור י' ח' היו שתי בנות שקראו להם רות, ומה זה התלהבו כל השיעורים? דרך אגב, הרבה לפני כן נראה לי למדו ביחד מגילת רות בחברותה. ממש מהמם. טוב, בואו נראה מה היא עושה. בסדר, גם נעמי, בסדר, זה מה שנעמי אומרת לה. נעמי אומרת לה, יש פה חסד. ריבונו של עולם לא עזב אותנו. ומה היא עושה? אולי נראה רק את הפסוקים האחרונים של פרק ב' ואז נתחיל את פרק ג'. ותאמר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר, ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים ותשב את חמותה. בסדר? זה סיימנו את פרק ב'. עכשיו אנחנו רוצות לראות מה קורה בפרק ג'. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. את צריכה להתחתן, את לא צריכה להישאר איתי. הלא בועז מודעתנו. נכון, ראינו בפרק ב' ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חי. אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. אומרת נעמי לרות, אני שולחת אותך עכשיו לשליחות. הכל תקין? צלמו אותה. מה אומרת נעמי לרות? תקשיבו טוב. ורחצת וסחת ושם צמלותייך עלייך וירד את הגורן, אל תוודאי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. נעמי אומרת לרות, את מכינה את עצמך למה? לדייט, נכון? אני לא אומרת לכם עכשיו לצאת לדייט, לא, תחכו בסבלנות. אבל היא אומרת, ורחץ, וסח, ושם צמלותייך עלייך תשקיע, זה היה בסוגריים. לפני שאת הולכת לדייט, תשקיע. את לא עושה את עצמך, את באמת יפה. לפעמים לא רואים את זה. אבל את באמת יפה. כן, מה לעשות? אני באמת חושבת שכולם יפות. באמת, באמת, באמת אני חושבת. אני חושבת שכל בנות ישראל באמת הן יפות. עכשיו אומרת לה ככה נעמי. ויהי ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. אז את נכנסת לגורן בשקט בשקט, ואת רק נשכבת שם על האדמה לידו. זהו. לא נוגעת, לא מדברת, לא כלום. חכי, זה רק התחלת הסיפור, תקשיב. זה מאוד צנוע. היא לא נוגעת בו והיא לא אומרת לו שום דבר. כלום. רגע, רגע. ותאמר אליה, אתם באמצע הסיפור, ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי אעשה. בנות, אני מזכירה, בועז הוא בן 80, רות היא בת 40, בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, רות, כמו שהיא דבקה בנעמי עד עכשיו, היא כמו הזרוע המבצעת של נעמי. איך אני יודעת? אם יש לכם תנ"ך תקין, קורן, רגע, בוא נראה. יש לי דף, אני לא... רק רגע. מה כתוב שם? במקום שיהיה כתוב... רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני מסתכלת ב... כתוב וירא... או, כל הכבוד לבני עקיבא, אני מודה להם. נעמי אומרת לה וירדת, אבל באמת נעמי אומרת על עצמה וירדתי ושכבת ושכבתי ושם צמלותייך. זה גם היא רומזת לרות שכל מה שרות עושה זה בעבור נעמי, הכל היא עושה בשבילה, היא הולכת לעשות חסד עם המתים, עם החיים, עם נעמי, ועם המתים, עם אחלון. היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה, הכל בצניעות, הכל בתארה. רות אומרת לה, כל אשר תאמרי אליי אעשה, אני הולכת מכוח הבקשה שלך. ותכף תראו מה בועז יגיד לה על זה, דקה. ותר את הגורן, ותעש ככל אשר ציוותה חמותה, ויוכל בועז וישת, ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערמה, ותבוא ולט, ותגל מרגלותה, ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת חנפיך על אמתך, כי גואל אתה. רות מבקשת גאולה. בואו נראה מה היא מבקשת. בסדר, תסתכלו במקור י"ב. ופרסת כנפך, אומר רש"י, כנף בגדך, לחסותי בתלותך ולשון נישואין. אתם יודעים שיש כאלה שמתחת לחופה שמים תלית. פעם לא היו עושים חופות מעוצבות, אתם יודעות? זה לא היה פעם, לא יאומן כי יסופר. היו לוקחים תלית וארבע מקלות והיו מחזיקים חופה. אומר רש"י, אומרים חז"ל, אומרת רות לבועז, אני צריכה שתישא אותי לאישה. אל תעשו את זה בבית, בסדר? עוד נדבר על זה, למה היא עושה את זה. אבל לפני כן, רש"י מסביר למה, זה לא נגמר המשפט. מה זה כי גואל אתה? מה היא רוצה? מה היא מבקשת? אומר רש"י, לגאול נחלת אישי, כמו שנאמר, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל. אני מבקשת לגאול את מחלון, זה המטרה. זה מה שאני רוצה, אני רוצה שהחלום הזה יחזור להופיע במציאות. וחמותי ואני צריכות למכור נחלתנו, ואתה עליך לקנות. קנה גם אותי אמא. למה? למה? שיזכר שם המת על נחלתו. כשאבוא אל השדה יאמרו, זאת אשת מחלון. היא הולכת להתחתן עם בועז, ומה יגידו כשהיא תבוא אל השדה? זאת אשת מחלון. רות מבקשת מבועז, תעזור לי. תעזור לי להופיע את החלום של האיש הזה מחדש. אני יודעת שאתה מחובר לחלום הזה. אני חייבת להופיע אותו. זאת הגאולה שהיא מבקשת. זה הבקשה שלה, זה שוב, היא הולכת, כאילו היא הולכת ביחד עם החלון לבועז. וזה מה שהיא מבקשת. מה אומר לה על זה בועז? ברוכה את להשם ביתי. היטבת חסדך האחרון מן הראשון. הראשון, מה זה חסדה הראשון? שהיא הולכת עם נעמי, שהיא לא עוזבת את נעמי. אמרנו, היא יודעת שיכול להיות שהם יגיעו לבית לחם ויעיפו את נעמי שם מכל המדרגות, וכל מקום יגידו לה, סליחה, את נטשת אותנו, תעופי לנו מהעיניים. היא יודעת שאולי לא יהיה לה מה לאכול, היא יודעת שאולי לא יהיה לה מה לשתות, היא יודעת שאולי לא יהיה לה איפה לגור, והיא הולכת עם נעמי. אבל אומר לבועז, חסדך האחרון הוא גדול מן הראשון. לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. אין לה שום נגיעות. הוא גדול ממנה ב-40 שנה. היא הייתה יכולה למצוא איש קצת יותר צעיר, קצת יותר יפה, קצת יותר חזק. זה לא קשור. זה לא מה שהיא מחפשת. היא מחפשת את הבפנים. היא מחפשת את החיבור לחלום, וברור לה שבועז יעזור לה ללדת את מחלון מחדש. אבל מה? כי הוא מרגיש שיש פה אמת. הוא קודם כל זוכרות שכשהוא ראה אותה יש אחד, לא, כשהוא רואה אותה בשדה, אז הוא אומר, למי הנערה הזאת? הוא אומר, וואלה, יש פה נערה ישראלית שבאה ממור. הוא יודע שיש בה משהו אחר. הוא מתפעל מזה. כי הם אנשים כלליים. הם לא עסוקים בעצמם. גם בו, אז אנחנו נראה עוד, אנחנו עוד נברר על הדמות שלו. הוא אחיין של אלימלך. אלימלך, אבא של מחלון וחיליון. ממש קרוב משפחה. אבל תקשיבו מה הוא אומר לה. תקשיבו. אני בפסוק י' ואתה ביתי אל תראי. כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. כולם יודעים שהיא מיוחדת. ואתה, כי אמנם, כי אם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. אומר לבועז, שוב, גם בועז עושה הכל לשם שמיים. אומר לבועז, תקשיבי, יש קרוב משפחה יותר קרוב. הסתכלנו במקור ת', אמר רב חנן בר ערבה, אמר רב אלי מלך וסלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב. יש עוד דמות, בסדר? פה קוראים לו פלוני אלמוני, תכף נראה שיש לו גם שם. והוא לא אחיין של אלי מלך, הוא אח של אלי מלך. אומר בועז, הוא יותר קרוב, הוא גואל יותר קרוב. ואני צריך לראות מה קורה איתו. ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגאלך, וגאלתיך אנוכי חי השם שכבי עד הבוקר. אז אומר לבועז ככה, אם הגואל שיותר קרוב ירצה לגאול אותך, אז הוא יגאל אותך. אם הוא לא יסכים, אז אני אגאל אותך בשמחה. איך באמת, מה באמת השם של הגואל הזה? איך באמת קוראים לו? זה כתוב פה. קוראים לו טוב. אבל הנביא לא רוצה לקרוא לו בשם שלו, ואנחנו תכף נראה למה לא. בסדר? אז בעצם, גם בועז וגם רות שניהם עושים לשם שמיים. אף אחד מהם לא מבקש טובת הנאה לעצמו. אין להם שום אינטרסים. כלום. שום דבר. רק לגאול את המשפחה הזאת. לגאול את הכוח של המשפחה הזאת. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יקיר איש את רעהו, ויומר אלי ודה קיבה האישה הגורן, ויומר אבי המטפחת אשר עלייך והחזיבה, ותוחז בה וימוד שש שעורים, וישת עליה ויבוא העיר, ותבוא אל חמותה ותאמר מי את ביתי, ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש, ותאמר שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אליי אל תבואי ריקם אל חמותך, ותאמר שבי ביתי עד אשר תדין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. אז ברור שבועז מכוון אל השליחות לבדוק מה קורה ואיך אפשר לגאול את רות, אבל באמת איך אפשר לגאול את נעמי. זה גאולה לנעמי. דורות עושה הכל בשביל נעמי. למה? כי היא מרגישה שזה באמת משהו גדול, גדול, גדול. טוב, פרק ד', ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר. אשר דיבר בועז, בדיוק בועז יושב בשער, בדיוק האיש הזה שקוראים לו טוב, עובר. ויומר סורה שווה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. למה קוראים לו פלוני אלמוני? אמרנו, תכף נגלה. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויומר שבו פה וישבו, אוסף תלמידי חכמים. ויומר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך, מכרה נעמי השבה משדי מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזניך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. אם תגאל, גאל. ואם לא יגאל, אגידה לי ודעה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. אז קודם כל הוא שואל אותו, האם הוא מוכן לגאול את השדה, את הנחלה של נעמי, שבגלל עונייה היא הייתה חייבת למכור, הוא מבקש ממנו שיקנה את השדה, כדי שיהיה למשפחת נעמי את הנחלה שלהם. ויומר, אנוכי יגאל, אומר הגואל, סבבה, אני מוכן לקנות את השדה. ויומר בועז, ביום כנותך השדה מיד נעמי, ומעט רות המואביה, אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. אומר לו בועז, אתה קונה את השדה, אתה צריך גם להתחתן עם רות. כי אנחנו רוצים להחיות את מחלות. מה אומר לו הגואל? ויומר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי. מה הכוונה? אומרים חז"ל, למה קוראים לו פלוני אלמוני? פלוני אלמוני, פירוש הביטוי פלוני אלמוני, זה אדם ללא שם. אומרים חז"ל, כשהגואל הזה שמע שהוא צריך לשאת את רות המואביה, הוא אמר, זה ישחית את נחלתי. מה זה ישחית את נחלתי? יגידו שבמשפחה שלי יש איזה שיקצה. מישהי שהגיע ממואב, אני התחתנתי עם מישהי שהגיע מהאומה הכל כך מרוחקת, הפרוצה והשפלה הזאת, חס ושלום. נכון, התחלנו ביחוס, זוכרות? אפרטים? והגענו ל... היחוס זה... עזבו את היחוס. אומרים חז"ל, האיש הזה כל כך דאג ליחוס שלו, הוא כל כך פחד שידברו עליו שהוא התחתן עם רות המואביה, שהוא הפסיד את מה? הוא הפסיד להיות סבא של דוד המלך. כן, שמעתם? ייחוס זה לא חשוב. זה שטויות. מה שחשוב זה מי זה הבן אדם, כן? ובועז יודע את זה. למה כתוב כל כך הרבה פעמים רות המואביה? למה? למה לא כתוב רק רות? בסדר, בהתחלה צריך להיות כתוב, סבבה? בסוף פרק א' ראינו את זה, נכון? שכתוב, אתה שוב רות נעמי ורות המואביה. בסדר. למה כתוב רות המואביה? קודם כל, רות, זה שרות הולכת לגורן, יש לה, נשאר בתוכה התכונות האלה של החוצפה, זוכרות את הבת שלו, את הבכורה? שהיא חצופה, שהיא קוראת לבן שלה על שבר מעשה? רות לוקחת את החוצפה הזאת ועושה איתה טוב. אל תשכחו שהיא באה ממואב, היא מביאה ממואב דברים שהיא הייתה צריכה להביא ממואב. אבל כתוב גם רות המואביה לראות אם אנחנו לא בוחנים אותה לפי הייחוס שלה. אם אנחנו מקבלים אותה בגלל שהיא באמת, כמו שאמר בועז, כל הנערות מתכופפות בלי לשים לב והיא מתכופפת בצניעות, כל הנערות צוחקות עם הבחורים והיא בצד, כל הנערות לא שמות לב ולוקחות ממה שהן רוצות והיא לוקחת פאה. אתה לא בוחן את הבן אדם. מאיפה הוא בא? הוא יכול לבוא מעמקי התהום ולהיות אדם אצילי ועדין ומיוחד. כן. מה? הפוך, הנביא אומר, היא המואביה ותראו לאן היא הגיעה. תראו לאן מישהו שהגיע מהמקום הכי מרוחק יכולה להגיע, תראו איך היא יכולה לבנות. איך זה יכול להיות שהיא הולכת להתחתן? באמת, בחורה בת 40 הולכת להתחתן עם איש בן 80. כאילו היא בכלל לא בוחנת את כל הדברים החיצוניים, מה יגידו ואיך ידברו ומה יכתבו בעיתונים, זה לא מעניין אותה. יש דבר אחד שמעניין אותה, יש לי חלום עמוק 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 ואני הולכת להגשים אותו וזה מה שמעניין אותה וזה מדהים. אז האיש הזה לפעמים אני רוצה להזכיר לכם שזה לא דברים פשוטים. גם דווקא המשיח, בסדר, אם שאלת כבר את השאלה הזאת, דווקא המשיח יוצא מכל מיני דברים מסובכים. כן, גם תמר ויהודה זה לא בדיוק כמו שהיינו רוצים, בסדר? וגם רות, כאילו היינו אומרים, שתבוא אחרת, לא, זה, 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 זה עוד שיעור. למה המשיח מגיע ממקומות כאלה? זה שיעור אחר. כן.
חיבור זה חסד מסוים,
כן.
אם בן אדם בחר לא לעשות, זה לא שלו, כאילו, הוא לא בחר לעשות חסד על זה.
לכן הוא עושה חליצה. אומרים לו, היית יכול...
זה נשמע כאילו, זה בן אדם...
כן, יש עליו קצת... נכון, 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 אבל יש ביקורת על זה. אתה מפסיד משהו גדול. הוא הפסיד להיות סבא של דוד המלך. זה לא איבום. אמרתי לכם, זה לא איבום. אין פה איבום. אין, כי הוא לא אח. איבום זה רק עם אח. אבל רות אומרת, אני אמצא דמות שחיה את החלום של מחלון, וביחד אנחנו נחיה אותו. בסדר? עכשיו, מה הוא הפסיד? מה הוא הפסיד? הוא הפסיד דבר אחד, שהוא לא סבא של דוד המלך. מי רוצה להיות סבתא של דוד המלך? כולנו. הפסיד את זה. אתה לא רוצה, לא צריך, סבבה, אין בעיה. אבל אתה לא תהיה. מה קרה? לא הבנתי. נכון, כולנו רוצים. כן. רגע, נסביר את זה. נסביר, נסביר. אנחנו, יש לנו מלא שאלות, הכל בסדר. רגע, רגע. אז בואו נראה מה קורה. כן. אבל היא יודעת, היא יודעת שבשביל זה, מה שהנביא לא מגלה לנו, נעמי יודעת. נעמי יודעת שרות חוזרת איתה בשביל זה. והם ביחד במשימה. המילה גאולה תחזור פה עכשיו, שוב ושוב ושוב. הם מחפשות גאולה. ובסוף, מתוך שהם כל כך התחברו לגאולה, באמת הם יצא דוד.
אבל איך
היא לא עברה על שום דבר. לא היה שם שום דבר חוץ משיח. בואו נראה מה קורה. אומר הגואל, הלא גואל, גאל לך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגאול. בסדר? פסוק זין. אני קצת מדלגת לפסוק ט', בסדר, לא ניכנס לפרטים. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי, למה? להקים שם המת על נחלתו, זה דבר אחד, ולא ייקרא את שם המת מאם אחיו. בסדר? זה לא רק הנחלה, זה גם השם של המת. ומשאר מקומו עדים אתם היום, זאת המגמה. ויאמרו כל העם אשר בשר והזקנים עדים, ואתם לא שרים, ייתן השם את האישה הבעל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרת. יש פה מעשה שהוא חיל, הוא קרא שם בבית לחם. שוב, אני אומרת שוב, תשימו לב כמה פעמים המילה שם חוזרת על עצמה. והיא ואיתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה, אתרת, מן הזרע אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת, ויקח בועז את רות, ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, ויתן השם לה הריון, ותלד בן. אז קודם כל יש פה נס, שני ניסים. דבר ראשון אומרים חז"ל, שאחרי הלילה הזה בועז נפטר. אז נס אחד, שהוא נשאר, הוא היה בן 80, הוא נשאר בחיים רק בשביל שהזרע הזה ייוולד. זה נס אחד. דבר שני, זה נס שאישה בת 40 יולדת. אין טיפולים בתקופה של התנך. זה נס בפני עצמו. שככה טיק טק טק טיק, היא לא ילדה כל חייה ובגיל 40 פתאום מצליחה ללדת. עכשיו תקשיבו מה קורה, תקשיבו טוב טוב לפסוקים. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. למי הם היו צריכות לדבר? עם מי הם היו צריכות לדבר? עם רות. מי ילדה בן? רות. הנשים מדברות אל נעמי, השם לא ישבית לך גואל. את נגאלת עכשיו, כשנולד התינוק הזה, את נגאלת. במה את נגאלת? שיש לו שם. לא כתוב פה את השם שלו. מה זה ויקרא שמו בישראל? מה זה? שהשם של מחלון חזר, זהו חזר, מה שרציתם חזר. אחר כך יגידו איך קוראים לו, אבל זה לא קשור עכשיו. קודם כל כולם מרגישות שהחלום של רות ונעמי מתממש. התינוק הזה הוא קורא שם למחלון. אבל זה לא הכל, תקשיבו. והיה לך למשיב נפש ולחלקל את צייבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. עכשיו הם משבחים את רות, שדבקה בה ולא הייתה מוכנה לוותר. עכשיו תקשיבו מה קורה. ותיקח נעמי את הילד, ותשיטהו וחיקה ותהי לו לאומנת. למה נעמי מגדלת אותו? כי היא מרגישה שנולד לבן. אבל זה לא הכל. ותקרנה לו השכנות שם לאמור, מה השם שלו? יולד בן לנעמי. זה השם שלו. השם של... תכף נראה שיש לו שם גם, אי אפשר ילד בלי שם. אבל מבחינת השכנות, הילד, הבן של רות, זה בן של נעמי. אז לא הייתה פה מצוות ייבום, וזה מה שכולם מרגישים. שמחלון קם לתחייה. זה רות. אחר כך אומר הנביא, ותקרנה שמו עובד. הוא אבי אישה יביא דוד. בסדר, בסוף חיי הוא חייב שם. כל פעם כשהוא ירד לגינה, אז יצעקו לו, יולד בן לנעמי, תחזור הביתה. אי אפשר, נכון? אז קוראים לו גם עובד. אבל תרגישו כמה הדבר הזה חזק. זה ויקרא שמו בישראל, זה לא ישבית לך גואל, זה יולד בן לנעמי. אז רות הגשימה את החלום. בואו נראה איך הרמח"ל מתאר את זה במסילת ישרים בפרק י"ט, במידת החסידות. תקשיבו טוב. הנה שורש החסידות ומה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה, אל תשאירו, ועושה נחת רוח ליוצרו. הרמח"ל רוצה להסביר לנו מה זה עושה נחת רוח ליוצרו. אז הוא מסביר כך, והנה הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות, וחובתן ידועה עד איכן היא מגעת. אז קודם כל יש מדרגה של אדם ששומר תורה ומצוות כי הוא רוצה להקפיד על הציווי האלוקי. זה מדרגה אחת, בסדר? אמנם אומר הרמח"ל, מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור את עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל. מי שאוהב את ריבונו של עולם, הוא לא רוצה רק לשמור את התורה, הוא לא רוצה רק לקיים את הציווי האלו, כי זה לא מספיק לו. אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את כל דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. אומר הרמח"ל, בן שאוהב את אבא שלו, כל דבר שהוא שומע שהוא רוצה, מה הוא עושה? לא קשור לציוויים שאבא שלו מצווה אותו. הוא מחפש לדעת מה אבא שלי רוצה ומיד מביא לו את זה. ואף על פי שלא אמרו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לו לאותו הבן להבין לאחן דעתו של אביו נוטה לעשות לו, גם את אשר לא יאמר לו בפירוש. כיוון שיכול לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו. ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת, מה זה עושה נחת רוח ליוצרו? הוא לא מחכה לשמוע שאבא אומר לו תשטוף כלים, שאבא אומר לו תקפוץ לסופר תקנה משהו, הוא שומע שאבא אומר לאמא, אופס, לא קנינו חלב, תק, הוא רץ לסופר לקנות. סליחה על המשל המטופש, אבל זה הסיפור. אומר הרמח"ל, לעשות נחת רוח ליוצרו זה הרבה מעבר לקיים את מה שאתה חייב, את מה שאמרו לך. לעשות נחת רוח ליוצרו זה אדם כל כך אוהב שהוא רק מבין מחצי מילה משהו ותק, הוא רץ, הוא רץ, כי הוא אוהב. והנה דבר זה, אומר הרמח"ל, אנחנו רואים אותו בעינינו, שיבלט בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, שיעור איש ואישה, תזכרו את זה, בין אב ובנו, כללו של דבר, בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לו לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש. לא, זה לא מספיק, אלא ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה וישתדל לעשות מה שיוכל לדון, שיהיה לו נחת. והנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב בוראו גם כן אהבה נאמנת. כי גם הוא מסוג האוהבים. ותהיינה לו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם לגילוי דעת בלבד. לדעת שלעניין ההוא נותר רצונו וחפצו יתברך שמו. ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, זה לא מספיק למי שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. הוא לא רוצה רק לשמור את המצוות, הוא לא רוצה רק לקיים את מה שכתוב, לא. הוא רוצה לתת לריבונו של עולם הרבה יותר, כי הוא כל כך כל כך אוהב את ריבונו של עולם. אלא אדרבה יאמר, כיוון שכבר מצאתי ראיתי שחפצו יתברך שמו נוטל הזה, יהיה לי לעניינים, לעיניים, להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים, שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו, וזהו נקרא לעשות נחת רוח ליוצרו. אז מה רות עושה? רות רוצה לקיים מצוות ייבום. אי אפשר? אי אפשר, את לא יכולה. את לא יכולה להחיות את מחלון, את לא יכולה. התורה אומרת שרק אם יש לו אח, אז את יכולה להחיות את מחלון. ונעמי אומרת לה, אין לי עוד בנים, לא יוולדו לי עוד בנים, אין לך מה לבוא איתי, את לא תצליחי. ורות אומרת, אני כל כך, כל כך, כל כך מחוברת לחלום, שאני לא מוכנה לוותר, ויהיה מה שיהיה. והיא עושה נחת רוח ליוצרה, כי זה מה שחשוב לה. אבל יש לנו שאלה מאוד קשה, כן, שעטרת שאלה ושאלנו אותה כבר אתמול. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאלי מלך, ממחלון, בחיליון, שהיו להם חלומות כל כך גדולים, איך זה יכול להיות שהם עזבו את הארץ? איך זה יכול להיות שהם ירדו למואב? איך זה יכול להיות שהם נשאו נשים נוכריות? איך זה יכול להיות שהם התרחקו למרחק הכי גרוע, הכי נוראי? אז בואו נסביר. תסתכלו מקור יהוד, בסדר? אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב ההיא בימי שפוט השופטים? למה המגילה הזאת לא מתחילה במילים? והי בימי השופטים, נכון? שאלנו את זה. למה כתוב והי בימי שפוט השופטים? אומר לנו רבי יוחנן, תקשיבו איזה דור זה היה. דור ששופט את שופטיו. מה הכוונה? אומר לו השופט, טול קיסה מבין שיניך. אומר לו הדור, אתה בעצמך טול קורה מבין עיניך. אומר לו השופט, כספי חיה לשיגים. אומר לו הדור, אתה בעצמך סובעך מעול במים. מה הכוונה? אומרים האנשים בעם ישראל לשופטים, אתם לא תגידו לנו מה לעשות. אנחנו רוצים לבד. אני בעצמי. אני לא רוצה שאתה תגיד לי. אני לא רוצה שתוכיח אותי. אני לא רוצה שתגיד עליי ביקורת. אני לא רוצה לשמוע, זה לא מעניין אותי. אתה תטפל בעצמך. אני אטפל בעצמי. ככה עם ישראל חי בתקופה הזאת. ואלימלך מאוד אוהב את עם ישראל. ואלימלך מאוד רוצה בטובתם של ישראל. ואלימלך מאוד רוצה את תשועתם של ישראל. אבל עם ישראל לא מקשיבים. עם ישראל לא מוכנים שיגידו להם מה לעשות. עם ישראל אומר, תעזבו אותי לנפשי, לא רוצה. ולאלימלך מאוד מאוד קשה לעמוד מול המציאות הזאת. זה מאוד כואב לו. זה מאוד מסובך לו, זה מאוד קשה לו. הוא אוהב את עם ישראל, אבל הוא לא יכול לשאת את זה. הוא לא יכול לשאת את זה שהם כל כך חוטאים ולא מקשיבים. ואז מגיע הרעב. וכשמגיע הרעב, אומר אלימלך, עכשיו סוף סוף הם יבינו. עכשיו סוף סוף לא יהיה להם מה לאכול, ואז מה הם יעשו? יחזרו בתשובה. כשאין מה לאכול, כתוב נכון, בבעיה עם שמוע, שכשלא יורד גשם זה אומר שצריך לחזור בתשובה. ואלימלך אומר, או סוף סוף ריבונו של עולם אמיתי. סוף סוף אני יכול להראות להם שהם לא בסדר. ואז מה קורה? כולם באים בקופתו, זה בקופתו וזה בקופתו. יש לך מחסנים, תפתח לנו את המחסנים. אתה יכול לפרנס את כולנו, הכל טוב. מה אתה משנה שלא יורד גשם? לא יורד גשם, אתה תיתן לנו מה לאכול. כשזה קורה, זהו, אז אלי מלך מתייאש. אפילו את והיה עם שמוע הם לא זוכרים? והיה עם שמוע זה כל ילד קטן יודע, כל ילד קטן אומר את זה בגן. כשהוא רואה שעל זה הם שמים פס, אז הוא כבר סוגר. קודם כל הוא אומר, אני לא הולך לעזור להם בשום פנים ואופן. כי זה התקווה האחרונה שישובו בתשובה. ועוד יותר גרוע מזה, הוא לוקח את המזוודות והולך. ואז הוא כבר התייאש. כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. אבל בפני, ולכן הוא גם מת. הוא מת כי הוא מיואש. הוא מת כי כל החלום הגדול שלו ירד לטמיון. כי שום דבר לא יצא מזה. וגם הבנים שלו. אבל בפנים, 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 בפנים. אי אפשר. אי אפשר למחוק את החלום. אי אפשר לבטל את החלום הזה. הוא יותר גדול מהכל. וצריך בשביל זה את רות המדהימה הזאת, שמצליחה להיפגש עם החלום, אפילו שהוא מסתתר מאחורי המון 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 קליפות ומסכים וריחוק. וכשהיא נדבקת בחלום, אז היא כבר לא מוכנה לוותר. ואז היא מגיעה לארץ ישראל. אומרים חז"ל, למה פסק הרעב? שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי אף אחד לא עזב. אף אחד לא עזב את האדמה הטובה הזאת, גם כשהיה קשה מאוד מאוד מאוד, אף אחד לא עזב. אבל עוד סיבה. היה להם שופט שקראו לו בועז. ובועז לא אמר לאף אחד ביקורת. ובועז לא הוכיח אף אחד. ובועז לא בא בטרוניות לאף אחד. ובועז לא אמר כלום. בועז חי את החיים באמת, והיה מלא אהבה ואמונה לעם ישראל, למרות שהם היו רחוקים, רחוקים, רחוקים. ובועז מצליח להחזיר אותם למי שהם באמת. איך מחזירים מישהו למי שהוא באמת? לא כשאומרים לו, למה לא קמת בבוקר לתפילה? ולמה את הולכת עם חצאית קצרה? ומתי תשים ציצית? ואיך אתה מדבר? ולמה אתה עושה את זה? ולמה אתה עושה את זה? לא. למרות שאנחנו עושים את זה כל הזמן, ואתם תעשו את זה, סליחה שאני אומרת. גורמים לדור לחזור לעצמו עם מאמינים בו. ככה זה מול הדור, וככה זה מול הבעל שלכם, וככה זה מול הילדים שלכם. זה דרך מאוד ארוכה וקשה, ודורשת סבלנות אין קץ, ומי יודע מתי זה יחזור לעצמו. ולא משנה. זה האמת. כן, אדר. כן. נו. רק הם, זה מה שאמרנו. לקח שנים עד שזה קרה. לקח הרבה שנים, אתם זוכרות, הם היו כ-10 שנים במואב. זה לא קרה בשנייה. אבל זה מה שחז"ל אומרים, מכל האנשים בעולם רק הם עזבו, זה מטורף. למה לא לרדת לארץ? יש לבן שעולה שקל בברלין. למה צריך לקנות פה לבן שעולה 5 שקלים? אף אחד לא עזב. אמא, מה? נכון, זה לגנותם, נכון? אבל זה, הנפילה שלהם היה, הייתה בגלל החלום הגדול שהיה להם. לא בגלל, מבינה? לא בגלל קטנות שלהם, בגלל גדלות שלהם. בגלל שהם כל כך, כל כך רצו בישועתם של ישראל, ונגמר להם הכוח. בסדר? זה שונה מאחד שסתם יורד מהארץ כי אין לו חשק לקנות לבן. או אחד שיורד לארץ, כי הוא התייאש מאיזה חלום מאוד מאוד גדול שהיה לו. טוב, קושיות, שאלות? כן, שנזכה להיות רות בדיוק. כן, בטח.
אז איך שאומרים שהחלום הגדול הזה לא יקרוס?
אהבה ואמונה. אהבה ואמונה. אהבה ואמונה. זה קשה מאוד, תקשיבו, זה קשה מאוד. להאמין בעם ישראל. אבל זה מה שריבונו של עולם מבקש, שנאמין בהם. כן. זה מה שאומרים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנה, הוא חלם חלומות כל כך, כל כך גדולים, שבסוף הוא לא יכול היה לשאת את זה שהם לא מתממשים. קשה. מי שחולם חלומות קטנים, אז הוא אפילו עוד שמה. עוד קושיות. למה קוראים מגילת רות בחג שבועות? כי אנחנו רוצים לעשות נחת רוח ליוצרנו. אנחנו מקבלים את התורה. ואנחנו רוצים להגיד לריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים רק להיות אשרי אדם שעמלו בתורה. אנחנו רוצים להיות גם אדם שעושה נחת רוח ליוצרו, כמו רות, שבכלל לא הייתה מחויבת, וגם קיבלה על עצמה את החובות, וגם הלכה הרבה מעבר לזה. לוואי שנזכה. טוב.